אנחנו מקדמים בברכה את כל מי שהגיע להשתתף בכנס חל הניגון בעולמה של תורה, כנס מספר 2. ואני רואה פרצופים מוכרים מהכנס של שנה שעברה. וראשית אני רוצה לפתוח, תמיד אומרים בכבוד אכסניה, אז אני רוצה דווקא בכבוד אכסניה שהוא מקומו של עולם, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. אז לפתוח בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא שאפשר לנו וזיכה אותנו לעשות את הכנס הזה כבר פעם שנייה. אני רוצה להודות לבעלי אכסניה בית אריאל שיצרו איתנו את הקשר סביב מעורבותו של הרב הנזיר זכר צדיק וקדוש לברכה בכל העניין של המוזיקה. להודות לכל אנשי הצוות מהישיבה, כינור דוד, שהיו שותפים בהכנת הכנס, וכמובן, אחרונים חביבים, לכל באי הכנס. כשהייתי צריך להפריז בשבחו של הכנס לפני מישהו, אז השתמשתי בביטוי מופרז כדרך המפריזים, שזה, שאף פעם במזרח התיכון לא היה כזה כנס. שזה כדרך המפריזים, שלמעשה הרבה אנשים שאנחנו פוגשים ושנמצאים בסביבתנו כישיבה מוזיקלית, מוזיקאים ואנשי חינוך, הרבה שיתפו אותנו ברחשי לב כאלה ואחרים, בהרבה סוגיות שנוגעות למפגש המרתק בין שתי העולמות, עולם הקודש ועולם המוזיקה, כאשר גם השם של הכנס, קראנו לו היכל הניגון בעולמה של תורה, שבסופו של דבר הכל נכלל בקודש, זאת אומרת, אין פה מפגש של שני עולמות, מפגש חיצוני, אלא יש איזושהי השתקנות, איזושהי התגוררות של היכל הניגון בתוך עולמה של תורה, בתוך עולם הקודש. ולאור כל הבקשות וה... התחושה שלנו שבקרב הציבור, בקרב הרבה מאוד אנשים, גם מוזיקאים, גם אנשי תורה, גם כאלה שנמצאים בשתי העולמות, גם כאלה שרצו ושוב בין העולמות, וגם אנשים מן השורה שמאוד מרתק אותם החיבור הזה, הקסם הבלתי נודע, אותו פלא שמיני מרתק במוזיקה, בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא, בתוך עולמה של תורה. וזה עורר אותנו כבר שנה שעברה לבוא וליצור את הכנס הזה, שבעצם הוא סוג של דיאלוג בין עולם בית המדרש, שכידוע הוא עולם שיש לו שפה מסוימת ומתודה ודרך חשיבה, ועולם אינסופי של חומרים ותכנים, מפנימיות התורה דרך הנגלה, ודרך כל השפות השונות של עולם בית המדרש עם עולם המוזיקה. שנה שעברה אנחנו התמקדנו בעולם בית המדרש והבאנו מרצים שבעצם דיברו על המוזיקה מהיבטים שונים של בית המדרש. הרב יעקב אריאל שדיבר מהבית ההלכתי, הרב עדין שטיינזל שדיבר יותר בהקשר הפנימי יותר, בהקשר של גיור המוזיקה, ביחס שלה אל הקודש, הרב רמה כהן שדיבר על המוזיקה בתוך בית המקדש, והרב שר יישוב שחלק בפנינו באופן מאוד מרתק בסופו של יום חוויות וזיכרונות מאביו הרב הנזיר בהקשר הזה. השנה כחלק מהדיאלוג החלטנו לבוא ותחת כפיפה אחת למעשה להביא גם רבנים וגם אנשי אקדמיה, אנשים שפגשו את המוזיקה בתחום האקדמיה, אבל שהם מכוונים מאוד מאוד אל הקודש, אל המחקר בתחום הזה, אל היצירה בתחום הזה. ובחרנו שני אנשים שהם באמת מהשורה הראשונה בעשייה הזאת, שזה פרופסור אנדרי איידו, חתן פרס ישראל, ודוקטור דניאל שליט, שהוא בעצמו הוא דוקטור למוזיקולוגיה, והוא חוקר ופילוסוף, וכתב הרבה בהקשר הזה. ואנחנו מלאי תפילה, משאלת לב, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להמשיך ולהתברך מהאוצרות שנמצאים בתוכנו, בעולם שלנו, בעולם התורה, בעולם המוזיקה, ושבעזרת השם נזכה להפיק את מירב התועלת מהיום הזה. אנחנו כדרכנו גם שנה שעברה מטבלים את היום וגם יצירה מעשית של של אותו חיבור שאם בהקשר של התוכן אנחנו מדברים על שפת בית המדרש שבאה לתאר את המוזיקה, הרי בהקשר של הביצוע אנחנו מדברים על שפת המוזיקה שבאה לתאר את בית המדרש, שבאה לתאר את הקודש. ובחרנו, ביקשנו מתלמידינו, בוגרינו, שהצטרפו אלינו וישתפו אותנו גם ביצירות שלהם. אז אני רוצה להזמין את בוגר הישיבה, שכיום הוא כבר מורה בישיבה, מאיר יניגר, שיבוא וישמיע לנו יצירה מקורית שהוא כתב, על כלי נגינה שאולי לא כולם בכלל ראו פעם. כלי כזה, זה נקרא מרימבה. זה לא, הוא לא ניגן בקלייסמרים באירופה לפני 200 שנה, ניגן במקומות אחרים. מאיר למד על הכלי הזה בישיבה, וכיום הוא מבצע בכלי הזה גם מוזיקה קלאסית וגם יצירה יהודית, ואני מזמין את מאיר לבוא ולבצע היצירה שהוא כתב, ולשתף אותנו. תודה רבה. כפי שציינתי מקודם, כיום מאיר הוא מורה בישיבה, ברוך השם, ובהמשך, כפי שראיתם בתוכניה, הוא יבצע ניגון של האדמו"ר הזקן, שאני לא בטוח שהאדמו"ר הזקן חשב שינגנו את זה במרימבה, ניגון ארבע בבות על המרימבה, בעזרת השם, אחרי ההרצאה של הרב צמח. אז אני מתכבד להזמין את ראש המכון שקיים בישיבה, מכון לחקר מוזיקה ביהדות. יש לנו אתר אינטרנט גם, עם עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית שעשה הרב צמח, של איגוד של כל המקורות היהודים שמתעסקים במוזיקה, מהתנ"ך, דרך כמובן ספרות התנאים, האמוראים, פוסקי ההלכה, שוטים, פנימיות התורה, הכל נמצא באתר. אתם מוזמנים להיכנס לאתר. אני מזמין את הרב צמח, בבקשה.
טוב, אפשר להעביר גם את הדף לעזרת נשים, חלק מהדפים. טוב, הכנס היום יחבר בין העולם האקדמי לבין עולם התורה, וזה לא לחינם. הכנס, גם השנה וגם שנה שעברה, הוא לזכרו של הרב הנזיר. הרב הנזיר, בחייו וגם בתורתו, חיבר בצורה, לא בצורה מלאכותית, אלא בצורה מאוד אמיתית ועמוקה בין העולם האקדמי לעולם התורה. לפי הערכה שלי, יש בזה בשורה גדולה להרבה הרבה מתוך הציבור של בני הישיבות, שבסופו של דבר נתקלים ופוגשים את העולם האקדמי. ואם אפשר ללכת בדרכו של הרב הנזיר, אפשר לעשות את זה גם בצורה מאוד מאוד עמוקה ויסודית, ואפשר אפילו לרתום בתוך העולם, עולם החול של האקדמיה, לרתום אותו לקודש כפי שהרב הנזיר יכל לעשות את זה, וזה צריכים באמת, בשביל זה צריך להעמיק בתורתו. גם בהרצאה שאני אתן היום יש איזשהו חיבור בין עולמות. הנושא של השיעור הוא סוד הניגון וההבנה. זאת אומרת, בהרצאה היום ובשיעור אני אנסה להראות איך יש קשר בין עולם ההבנה לבין עולם הניגון. כמובן זה על פי תורתו של הרב הנזיר, אבל תורתו של הרב הנזיר לא עמדה בחלל ריק, הוא לא יצר אותה יש מאין. אם תראו כבר בדף, בצד השני של הדף, הרב הנזיר מעיד. טוב, קודם כל, קצת הקדמה וכמה מילים על הרב הנזיר, שלא כולם נמצאים כמונו בתוך האישיות הזאת. אז הרב הנזיר עצמו, אדם שחיבר בתוכו עולמות שונים. זאת אומרת, הוא גדל ברדין, והיה תלמיד גם של החפץ חיים וגם של סבו, היה רב של רדין עצמה, והוא עבר ברוב הישיבות של רוסיה ומזרח אירופה. בסופו של דבר הוא החליט שהוא צריך ללמוד פילוסופיה בצורה מאוד מאוד יסודית, ולכן הוא נדד למערב אירופה, למד בגרמניה ובשוויץ. בגרמניה הוא התחיל ללמוד, ומלחמת העולם הראשונה הוא נאלץ לצאת מגרמניה בתור נתין זר של מדינת אויב. הגיע לשוויץ, למד בשוויץ בבאזל, באוניברסיטה של באזל, וכמעט עשה דוקטורט, אבל ברח לארץ ישראל מתחת כנפיו של הרב קוק, נפגש איתו בבאזל. בסופו של דבר היה אחד משלושת התלמידים הגדולים של הרב קוק. יחד עם הרב קוק הוא הקים את ישיבת מרכז הרב. הרב קוק ביקש ממנו גם לכתוב תוכנית הלימודים למרכז הרב. הוא היה רם בישיבת מרכז הרב עד סוף ימיו. ערך את אורות הקודש. זאת אומרת, עכשיו, בחייו הוא שילב את העולם האקדמי כפי שהוא למד באוניברסיטאות מערב אירופה עם העולם של התורה נגלית. יש חומר גדול מאוד שהוא כתב על מידות שהדבר נדרשת ועל ספר המצוות, הוא היה רם בישיבת מרכז הרב, והתורה הפנימית בתור אדם עם הנהגות מאוד 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 מיוחדות. אני לא אריך יותר מדי כי אני גוזל את הזמן של כל ההרצאה, אפשר לתת לזה לא הרצאה אחת אלא הרבה על האישיות שלו. מבחינה פילוסופית זה חשוב לי לומר, כי זה קשור למה שאני מדבר, הוא הרגיש את עצמו בתור ממשיך של הרמן כהן. הרמן כהן היה יהודי, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בגרמניה, הקים שיטה פילוסופית נאו-קנטיאנית באוניברסיטת מארבורג בגרמניה. הוא נחשב בתור הפילוסוף המשפיע והרציני ביותר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בקרב העולם האקדמי גם כן. בסוף ימיו הוא גם שמר מצוות. יש כאלה שאומרים שזה היה איזה מין מהפך בחייו, ויש כאלה מהחוקרים שמסבירים שזה חלק ישיר מתוך השיטה הפילוסופית שלו. והרב הנזיר כותב שהוא ממשיכו. אחרי שהוא כבר נפגש עם הרב קוק וכתב לתורות הקודש, כתוב שממשיכו, וזה דבר מאוד מעניין, החיבור הזה בין העולם האקדמי לבין העולם של הקדושה, של הישיבות, ונדבר על זה טיפה פה. עכשיו, אני רוצה לדבר על אותו נושא שאנחנו מדברים, וכיוון שדברים עמוקים, אחד הדברים הבעייתיים ביותר בעומק של הדברים שקשה להביר אותם ולהסביר, ישנם שיטות שונות שבהם אפשר להביע דברים מאוד מאוד עמוקים. בהרצאה היום נתעסק מכל מיני כיוונים ומכל מיני שיטות וננסה להעביר את העניין. הרב הנזיר היה קשור לחסידות חב"ד. אביו שלח אליו בתור מתנה, חור צעיר, את תראו שם בצד השני של הדף, בעמוד השני, מתוך משנת הנזיר, זה פרקים מתוך יומנו של הרב הנזיר. אז אומר, אבא בעל רגש דק ועדין וכולי. אז פעם, כשהרב הנזיר היה יוצא, הוא היה יוצא לזמנים ארוכים מאוד לישיבות, וחזר הביתה, אמר שהביא לי מתנה טובה, והוציא משק תליתו, משק תלית ותפילין שלו, את קונטרוס אית פיילוס, ככה הרב הנזיר היה קורא לזה, של האדמו"ר האמצעי, המהר"ש, האדמו"ר שהחליף את האדמו"ר הזקן, מייסד חב"ד. ואני לא הבנתי את ערך המתנה, אחר כך הוא כותב יותר מאוחר, הוא כותב שהוא השתמש בזה. בסוף ימיו של הרב הנזיר, ראיין אותו הרב צביאלי בקול ישראל, בסוף שנות ה-60, סוף הקפים, הוא נפטר בשנת תשל"ב, הרב הנזיר, משהו כמו 3 שנים לפני שהוא נפטר. והוא כותב, והוא ככה עשה שכתוב מתוך הרעיון, את ההיגיון השמעי, שזה השיטה הפילוסופית שהרב הנזיר טוען ומסביר שהיא המשך של השיטה הפילוסופית של הרמן כהן. זה נושא שלם להרצאה נוספת, להסביר איך שזה להמשיך אותו. חשתי בנשמתי בקרבי פנימה, אבל מצאתי אותו, את יסוד ההיגיון השמעי, בחסידות חב"ד אצל הרב האמצעי. למשל, כך הוא כותב ביידיש, בספר שער האיחוד והאמונה, בקונטרס אית פיילוס, נשמה דר הרניש. נשמה זוהי שמיעה. אחר כך מצאתי אותו וכולי, והוא מדבר שמצא אותו בתיקוני הזוהר ועוד. זאת אומרת, יש איזה קשר עמוק בין שיטתו של האדמו"ר האמצעי לבין שיטתו של הרב הנזיר. אז אני אפתח בדברי האדמו"ר האמצעי, אבל לא ממש. כפי שאנחנו יודעים שעולם החסידי ישנם שתי מתודות עיקריות להסביר את עמקות הדברים שלהם. אחת מהן זה בסיפור החסידי, ושנייה זה בתורות החסידיות. אני אפתח בסיפור חסידי. אצלכם בדף יש קיצור של הסיפור. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מפורסם וידוע ומופיע בכל מיני כיוונים ובכל מיני ספרים. אצלכם בדף זה מופיע כפי שזה מופיע אצל הרב זלמנוב בספר הניגונים. בקיצור, אני דווקא אביא את הגרסה יותר ארוכה כפי שמאיר שמעון בשורי הביא את זה בספרו אנציקלופדיה לחסידות. דרך אגב, הוא מתעסק במוזיקה והוא כתב הרבה דברים שקשורים למוזיקה וחסידות. אז אני אקרא. בתור הקדמה כללית, ישנה משנה במסכת שבת שמתעסקת עם דברים שבהמות יכולות לצאת איתם לרשות הרבים, ואין כאן חשש של הוצאה וכולי, שאתה מולים. אז במה בהמה יוצאה? יוצא הגמל באפסר ונעקה בחתם. זאת אומרת, מדובר על, 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 על סוגי מושכות שונים שבהם מושכים את הבהמות. ולובדיקין, זה חמור שבא מארץ לוב, הוא יוצא בפרומביה, וסוס בכתוב, אם אתה לא קורא את זה בניקוד, כתוב שיר, אבל אם מסתכלים לעומק, אז לא צריכים להגיד שיר, צריך להגיד שר, אבל... וכל בעלי השר או השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר ומסים עליהם וטובים עליהם במקומם. כל מי שלומד את המשנה הזאת, בתור למדן, אז הוא מבין ששיר זה סוג של קולר. אז יש לסוס מין סוג של קולר, ויש גם כל מיני חיות נוספות שיש להם קולרים, כמו כלבים וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה בוודאי לא קשור למוזיקה. אבל האדמו"ר הזקן לקח את המשנה הזאת ודרש אותה לענייני מוזיקה, וכמובן כל יהודי מהליטאים והמתנגדים ש... הגיע אליו הדרשה של הרב אדמו"ר הזקן לגבי מוזיקה, אז הפך מזה לצחוק ועיתול. מה פתאום? מה הקשר? מה הקשר בין קולר של בהמה לבין מוזיקה? אמנם כתוב שין יוד רש, אבל צריך להבין ששין יוד רש זה לא תמיד מוזיקה. אז בהקשר וברקע הזה מופיע הסיפור החסידי הבא. אז מדובר שהמגיד שלח את תלמידיו, אחד מהם זה היה אדמו"ר הזקן, מייסד שיטת חב"ד, שלח אותם להפיץ את תורת החסידות גם בקרב המתנגדים. ואז, אחרי שהגיע להם אותו דרשה שלהם, של כל בעלי השר, אז חסידי חב"ד שהיו באותו מקום, דובר בשקלו, שהייתה מעוז של מתנגדים, אז הם, היה להם עוגמת נפש גדולה, הם פחדו שילעגו להם וכולי. ואז באותו זמן מגיע לשם האדמו"ר הזקן, למחרת עבר הרב דרך שקלוב, והוא אז מפורסם כבר כגאון אמיתי. גאוני שקלוב באו אליו לישא וליתן עמו בדברי תורה ולהביא לפניו קושיות שלא מוצא להם תאוצים. אחריו לא ענה לשאלותיהם על שום קושיה. והיה דבר לפלא בעיני הקהל, שיראו שדברים בגו, מה זה דברים בגו? שלא יודע לענות להם. חוסד. לא, אין לו, אין לו משהו, לא יודע לענות יותר מדי על הקושיות שלהם. ואז החליטו לכנס אספה רבת עם בבית המדרש ולהזמין לשם את הרב. הרב נענה להזמנה, וכשבא הרב לאספה עלה לבמה ואמר, רבותיי, באתם לשמוע מפי תורה ותירוצים על קושיותיכם? האם עליי להגיד לכם תורה שתרץ את קושיותיכם? טוב, הווה ואומר לפניכם ניגון, וכל אחד ישיג את מבוקשו ותירוצו לקושייתו. הוא התחיל לזמר את דברי המשנה. המשנה אומרת, כל בעלי השיר יוצאים בשיר, נשמות ומלאכים יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. העלאה וההמשכה שלהן הן בשיר וניגון. הרב חזר על הניגון בדביקות גדולה, זאת אומרת הוא שר את זה, ובית המדרש קמה דממה. איש לא פצה פה, וכל הנפסים, כל הנאספים, רבני שקלוב, גאוני הקשיבו בנשימה עצורה וצללו לתוך עיון ומחשבה, וראו בחוש שרוחה מתרוממת ולא ידעו נפשם, והדבר היה להם בכוח הרב והלימוד שבפיו. טוב, זה סיפור חסידי שבא להבהיר את הנושא של השיעור שלנו. אולי אני אפטר משהו.
כן, שהוא בא להעביר את הנושא של השיעור שלנו. אז זה כיוון אחד של להציג את הדברים.
טוב, זה כיוון אחד שבא להציג את הדברים. גם מסופר שאדמור הזקן, וזה אצלכם, שפעם ראה חבר אברכים מנסים ללמוד את הספר של התניא ולא הצליחו ללמוד, אז ישיבה אמרו, בכדי להבין את התניא זקוקים למנגינה, ניגון חסידי. אנחנו רואים שבעולם של חב"ד יש קשר בין הניגון לבין ההבנה, הבנה של אותם קושיות של אנשי שיקיוב, או הבנה של דברים של, של התניא. בשביל להבין צריך ניגון. אבל סיפור חסידי אין תפקידו להבהיר ולהסביר את הדברים, אלא רק להדגים אותם, וכל אחד יקבל מה שיכול לקבל מעניינה הסיפור. אז בשביל קצת להבהיר את הדברים, אז אני מביא את ספר התשובה לאדמור האמצעי. זאת אומרת, המערש, ממשיכו של הרבי הזקן, מופיע אצלכם בדף בעמוד הראשון. אני לא אקרא את כל מה שכתוב מהפסקה השנייה. ההוכחה שהוא מנסה להוכיח, שהניגון הוא למעלה מן השכל. מה זה למעלה מן השכל? אם השכל אפשר להגיע לדרגה מסוימת בהבנה, עם הניגון אפשר להגיע לדרגה יותר גבוהה בהבנה. הוא למעלה מן השכל. דבר שאי אפשר להגיע עם השכל, אפשר להגיע בניגון. אז בואו נקרא את הדברים. המופת על זה, כאשר אדם מנגן בכלי שיר באופנים שונים אמורים השכלות מופלאות. לא מדובר כאן סתם ניגון, מדובר על ניגון בכלי שיר, הכוונה בסוגי ניגון, שהסוגי ניגון עצמם הם מלמדים השכלות. אצל חב"ד ידוע שיש מושג כזה שקוראים לו ניגונים מכוונים, והניגונים המכוונים הם עצמם תורות של חב"ד. זאת אומרת, זה לא ניגון פשוט, לא ניגון שהוא אפילו ניגון שהחסיד מכוון כוונות עמוקות, אלא מדובר על ניגון שהאדמו"רים היו שרים, והניגון עצמו הוא מביע כל מיני תורות עמוקות, ולא כל אחד יכול לעשות ניגון כזה, רק האדמו"רים של חב"ד יכולים. ובשביל להבין את אותו ניגון, צריך ללמוד את כל התורות של אותו רב, ואז אפשר להבין את העומק של הניגון אצל חב"ד. אז מי ששר את אותם ניגונים מיוחדים, אמורים, השכלות מופלאות, והדוגמה לא רק ניגוני חב"ד, כגון ניגוני מזמורי תהילים שהדוד מנגן, הנה ודאי אותו המכוון בעומק ההשגה הנפלאה, אשר הוא יוכל לגלותו כלל בדיבור בפה לזולתו, הוא מביא לידי גילוי אותו אור עמוק המכוון הזה בניגון הזה. זאת אומרת, הוא מבהיר את זה יותר. ולא עוד, אלא גם מה שלא השיג עדיין בכלי השכל שבמוחו. כלי השכל, הכוונה, זה הדרכים שבהם אדם משיג דברים בהיגיון. יש לנו בהיגיון, יש לנו עסקים והיקשים. יש לנו מערכת אינדוקטיבית שמגיעים מהפרט אל הכלל, אנלוגיות. יש לנו שמגיעים מהכלל אל הפרט. והדברים, כל לומד מכיר את המידות שהתורה נדרשת, ויש כל מיני דרכים של לימוד, דרכים הגיוניות. זה כלי השכל שבמוחו. אבל יש גם כלי שיר. אז מי שעושה את זה ידמה לו שמכוון לעומקו ממש כמו שהוא, כאילו משיג בעיני שכלו ממש על די ניגון הזה, אף על פי שבאמת עדיין אין עמקות המכוון נתפס בהשגה שבמוחו, כי הרי לא יוכל עדיין הסביר לזולתו כלל. רק בשעה שמנגן נדמה לו כאילו הוא משיג היטב לעומק המכוון. טוב, בשביל להבין את העומק של התורה הזאת, של האדמו"ר האמצעי, צריך להיכנס לתוך הטרמינולוגיה של חב"ד ולהבין כל מושג לעומק. בכוונה לא קראתי את הכל, יש כאן מושגים קבליים מאוד מאוד עמוקים, אבל אפשר להסיק מכאן כמה דברים פשוטים שאפשר רק להעביר את זה הלאה, דרך זה נבין יותר את הדברים של רב הנזיר, וגם נבין את ההבדלים. יש לנו כאן ניגון שבעזרתו אנחנו מבינים דברים שאי אפשר להבין בשכל. זה דבר אחד. דבר שני, ההבנה הזאת היא לא בדיוק הבנה. למה היא לא הבנה? כי זה רק כאילו הבנה, כאילו משיגו בעיני שכלו. למה רק כאילו? כי הרי לא יוכל עדיין להסביר את הדבר לזולתו. זאת אומרת, אם אחר כך מישהו יגיד לך, הבנת? בוא תסביר לי. אי אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, זה לא ממש הבנה. אבל הוא חש בליבו שהוא הבין. הוא לא יכול להסביר את זה לאחר. אומר לך, אדמו"ר האמצעי, שזה לא ממש הבנה. זה כאילו הבנה. אבל הכאילו הזה, הזאת של ההבנה, היא מביאה אותך לדרגות יותר גבוהות ממה שאתה יכול להבין בני השכל. זה מה שאפשר להסיק מכאן ולהעביר את זה הלאה. הדברים הנוספים, יש כאן הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים שאפשר ללמוד, אבל בשביל זה צריך הרצאות נוספות והרבה הרבה יותר זמן להסביר את כל הטרמינולוגיה של חב"ד. עד כאן העולם של חב"ד. עכשיו ניכנס לתוך העולם של הרב הנזיר. כפי שראינו דוגמאות מחסידות חב"ד, שבעזרת ניגון אפשר היה להבין דברים עמוקים, הדברים האלה היו גם קיימים למעשה אצל הרב הנזיר עצמו, ככה מעידים עליו, תפרו את הדף, אז יש כאן דוגמה. לא צריך להפוך את הדף, אותו דף. יש עדותו של פרופסור אשר אדרנהר, שמופיע, הדברים שלו מופיעים בנזיר אחיו, ספר הזיכרון שיצא אחרי שנפטר רב הנזיר. אז מתואר כאן שיעור שהרב הנזיר תמיד היה נותן בסוכתו, בהושענא רבה, היום האחרון של סוכות. ובסוף השיעור, תוך כדי זה שהיו, היו עומדים שם דברים בפנימיות תורה, היו לומדים שם, אנשים הקרובים אל הרב הנזיר, היו לומדים שם את ההידרה זוטה. ואחר כך, אז אני קורא קצת מהדברים שלו. אז תחילה הדברים היו נשמעים באיטיות, אחר כך מהירים ומבריקים, עד אשר סמוך לחצות יגלו את עמקי סודותיהם בנעימה בשיח של כינור. דרך אגב, מי שניגן שם בכינור, זה בדרך כלל היה הרב שר ישוב, וכהן שבעזרת השם, אני מקווה שיצליח להגיע היום לפה, בסוף הוא קצת לא מרגיש בטוב, יש ספק אם הוא יצליח. הרב הנזיר עצמו לקח מורה למוזיקה אישי ואילץ את שני ילדיו, הרב שר ישוב, ללמוד כינור, וגם את הרבנית צפיה גורן, זכרונה לברכה, גם כן, שהם למדו עם כינור, והמנגן בכינור, זה היה רב שר ישוב. והחלק הזה של הניגון בכינור, בסוף אותו ליל הושענא רבה, היה חלק מתוך כל אותו לילה של ניגונים. תפקו את הדף, תראו, יש עוד כמה דוגמאות שרב הנזיר מעיד על עצמו. על ניגון שהיה מנגן. תראו בסוף שכתוב, ואני הייתי רגיל, טוב, הוא דיבר ככה בסוף ימיו, אז הוא כותב, הוא אומר שזה קשה לומר שהייתי, אני כבר לא צעיר. הייתי רגיל להשכים כמובן את העיר השחר, ואז לשיר ולזמר מזמורי תהילים, וכך בקעו הקולות וניגונים, זה ציטוט מתוך הדברים של הרב הנזיר עצמו. הוא היה גם כן מנגן, כל בוקר לפנות בוקר היה קם, ונתקל באיזה קושייה, היה מתחיל לנגן, ואז הוא היה מבין את הקושייה. אתם רואים שגם אצל הרב הנזיר, כמו אצל חסידות חב"ד, הניגון קשור להבנה. אבל דיברנו, הבאנו את המתודה של תורות חסידות, של ציפור חסידי, הבאנו קצת תורה של חסידות. הרב הנזיר, הדברים שלו הם בדרך כלל מוסברים בצורה שיטתית, עם מתודות פילוסופיות, ואני אנסה קצת לגוע בדברים, אפילו שדברים ארוכים, ואת כל הציטוטים אני לא אוכל להביא מפה, אבל אני אתחיל לגוע בדברים. איך באמת ניגון יכול להביא אותנו להבנה של דברים שאנחנו לא יכולים להבין בשכל? אז נתחיל. הרב הנזיר בפתיחה שלו לאורות הקודש, שעורך את דברי הרב קוק, אז הוא כותב שראש דבר זה הרוח, הרוח הנבואו, רוח הקודש, הוא ראשית חוכמת ישראל. אז הוא מביא. הרוח, אני מדלג, הוא האיך, לא המה. לא התוכן הלימודי הענייני, המה, אלא האיך הוא הרוח. הרב הנזיר כאן, שיטה פילוסופית עמוקה, מחלק בין התוכן שאותו אפשר להציג, לסרטט על הקיר, לכתוב אותו בספר, לבין הדרך שבה לומדים את הדברים. ההבנה עצמה. לא רק ההבנה, אלא גם אם התורה הגיעה אלינו, אז אנחנו יכולים לקרוא בחומש מה שהתוכן של התורה, או איך שזה מופיע בעולם שלנו, אבל יש את הנבואה, את הדרך, את המסלול, איך שזה הגיע בסופו של דבר אלינו, שזה עולם אחר. יש בכל תוכן, יש שני תחומים. יש את התוכן עצמו שמופיע, שאפשר לסרטט אותו, אפשר לכתוב אותו, אפשר להסביר אותו פה לאנשים, ויש את הדרך שבה התוכן נקלט ועובר, וזה האיך. בדרך כלל שאנחנו מדברים שיש איך הדברים עוברים, יש את התוכן, אז בדרך כלל המעלה יותר גבוהה היא בתוכן בפועל. מה אכפת לי מאיך הדרך, איך הדברים נעפים? איך הדברים בסופו של דבר מתגלגלים אל העולם שלנו? מה אכפת לי? העיקר שיש לי עוגיה טובה, לא אכפת לי איך מייצרים אותה. אז שהרב הנזיר מדבר כאן, אז הוא קודם כל אומר שיש חלוקה בין תוכן לבין האיך, בין המה לבין האיך. עכשיו, אצל הרב הנזיר בצורה מפתיעה, דווקא האיך הוא דבר יותר עליון ויותר גבוה. הדרך שבה הדברים מופיעים ומגיעים אלינו, זה כבר דבר יותר עמוק, יותר גבוה, מאשר התוכן עצמו שהוא מופיע בעולם שלנו. רוח השם קשור לאיך. הרוח זה האיך. אבל גם ההבנה היא קשורה לאיך. הדרך שבה אדם מבין דברים זה איך. אני חושב שהרבה אנשים מאיתנו פה זוכרים את עצמם, נמצאים באיזה שיעור מתמטיקה או חשבון, והמרצה עומד וכותב נוסחה על הלוח, ואחר כך אומר, נו, וזה מביא וכותב עוד נוסחה מתחת. נו, רגע, אבל איך זה מביא? אצל המרצה זה פשוט, זה מדריך את זה. אבל אנשים מסתכלים ולא מבינים מה הוא רוצה מאיתנו. אחרי קצת עבודה, פתאום מבינים שיש קשר, אבל זה לוקח זמן, ויש כאן איזה מין תהליך מסוים בתוך האדם שהוא לא טבעי, שהוא לא הולך בצורה אוטומטית. זו הבנה, הבנה של מתמטיקה, לא של דברי תורה עמוקים. אבל ההבנה היא איך. בסופו של דבר, שהצלחתי להבין את זה בסדר, אז אני יכול אחר כך גם כן לעשות אותו תרגיל ולהמשיך ולפתח נוסחאות כמו שהמרצה למתמטיקה עשה. אז אני כבר יכול ליישם את זה, גם יכול להסביר את זה למישהו אחר. אבל אותו רגע, אותה שנייה שבה הדברים עברו אליי, זו הבנה. והדברים האלה הם לא תוכן שאפשר להסביר אותו. זה דברים שכל אחד מכיר מעצמו. וכך בכל תחום. עכשיו הוא מביא כמה דוגמאות למושג הזה של ההבדל בין האיך למה. בסוף דוגמה הוא מביא משל למה הדבר דומה, כמו הניגון הטהור בין עומר ודברים, בהבדל מהניגון הענייני הפרגמטי. כולנו יודעים שיש שירים פזמונים שהמוזיקה מלווה וקשורה למילים, והיא בדרך כלל צריכה להיות תואמת למילים. זה ניגון ענייני פרגמטי, עם מילים. אבל יש גם ניגון טהור, שאין מילים. אז הניגון הטהור הוא משל לאיך. אין לי תוכן שם בניגון הטהור. לעומת זאת, ניגון פרגמטי, עם מילים יש תוכן, יש מה. הדברים הרבה יותר מפורטים, תפרו את הדף. מכל הנבואה, שיטת ההיגיון השני הסודי, שם הדברים הרבה יותר. טוב, אבל לפני כן, המושג איך ומה אצל הרב הנזיר, האיך קשור לבינה. איך. הבינה, שזה מושג קבלי, אבל אם נעשה מהמושג הקבלי העמוק, נעשה לו השלכה לתוך עולם הפילוסופי, זה האיך. האיך הדברים מופיעים, זו הבינה. עכשיו, הדברים מופיעים לא רק בתוך מחשבה של אדם שלומד מתמטיקה, וגם לא רק בתוך אדם שלומד, מחשבה של אדם שלומד סוגיה עמוקה בגמרא, וגם לא בתוך אדם שאפילו עוסק בדברים פנימיים, בסודות שברומו של עולם, יש הבנה ויש בינה, אלא גם כל העולם כולו יש בו איזה צד מסוים של בינה, והדברים האלה הם דברים שנמצאים בעולם הקבלי, לא נעריך בזה, אבל הרב הנזיר מצמיד בין המושג בינה לאיך, ובין המושג הדעת, שאדם כבר מיישם את ההבנה, לדבר שאפשר להתעסק איתו, לתפוס אותו בידיים, להעביר למישהו אחר, למושג דעת. זאת אומרת, הדעת אצלו זה המה, והאיך זה הבינה. הבינה, אני קורא בגאון, התורה שמיעית היא. טוב, לא נתעסק כל כך במושג שמיות, שזה נושא לכמה הרצאות נוספות. היא קשורה בהחלט לכל, המשוחרר מכל תוכן ציור הנראה כבנינו. ראינו מקודם שיש ניגון שהוא מנותק מתוכן. הניגון האבסולוטי, כוונה הטהור, כולו איכות טהורה, מבלי להצטמצם בתוכן בציור המלווה או מתחבר אליו, הסימפוניה העולה במעלת פסגן המתיחות וניתרת מביאה שאלה הגיונית ברומומקה הולכת ונפטרת. הגע בעצמך, דוגמה, הסימפוניה התשיעית. דרך אגב, אז למה הוא מתעסק עם הסימפוניה התשיעית? יש ביומן שלו מסופר שבבאזל הוא היה לו הרצאות על מוזיקולוגיה שם, והדוגמאות שהביאו לו והניתוח שהביאו לו בשיעורים שם זה היה מתוך הסימפוניה התשיעית של בייטהובן, אז הוא כאן מביא את זה בתור דוגמה. יש כאן תימהון ויישוב, קושייה ותירוץ, שאלה ותשובה. בתוך אותה סימפוניה. אך השאלה ותשובה הן איכויות טהורות. הניגון אינו מביע שאלה ותשובה זו ידועה, או לא, אין לך משהו ספציפי. אינו מגיד מה השאלה, מה התשובה. אלא שאלה בכלל ותשובה בכלל. איך שתוכנו אי ידוע, זאת אומרת, התוכן שלו לא ידוע, אי מצומצם, אין. זאת אומרת, מוזיקה. אם כל מי שלומד מוזיקה יודע שבתוך עולם המוזיקה יש לנו מתיחויות, יש לנו מתיחות ופתרון שלה, יש מצבים שהם לא יציבים, שאחר כך נפטרים במצבים יותר יציבים. כל מי שמעמיק בתוך התיאוריה של המוזיקה, והמוזיקה בנויה על המערכת הזאת, אומר לך הרב הנזיר, שהמוזיקה יש בה איזה מין דגם של בינה, של הבנה. יש שם קושייה ותירוץ, אבל קושייה ותירוץ בלי תוכן. רק דגם של קושייה ותירוץ. אבל זה לא דגם תיאורטי, כמו שאני לא יודע כמה מכם למדו כאן פסיכולוגיה, או היו במכון להוראה ונאלצו ללמוד כל מיני דברים כאלה. ואז יש לך הפסיכולוג, מי שמרצה בפסיכולוגיה, נותן לך כל מיני דגמים על הלוח, ומסרט לך כל מיני סרטוטים, ואומר לך שככה זה בנוי בתוך העולם הפסיכולוגי, בדרך כלל מי שלא נמצא בתוך העניינים לא כך מבין מה הוא רוצה, ומה הקשר בין זה לבין פסיכולוגיה. לא, זה לא דגם כזה שאפשר לעשות את פה ללוח, זה דגם הרבה יותר משמעותי מבחינה זאת, שזה לא משהו מופשט, אדם מזדהה עם המוזיקה. מי שאני מאזין לתוך מוזיקה, הוא חווה את התהליך הזה של הקושייה והתירוץ והפתרון והמתיחות. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך מוזיקה, הוא מרגיש את אותם הרגשות ואותם תחושות, כמו שדוגמה של למדן נמצא בתוך לימוד גמרא, ויש לו איזו קושייה והוא מצליח לתרץ ויש לו מתיחות, בסופו של דבר יש לו פתרון וכו'. גם אדם שנמצא בתוך עולם מוזיקלי כך, אבל אין תוכן, יש רק איך טהור. אני יכול להביא לזה דוגמה. תארו לעצמכם שיש יום מאוד סוער. אפשר להסתכל מהחלון בחוץ, הבית סגור, יש מזגן, הכל חם ונעים. אתה מסתכל, אתה רואה בחוץ שכל העצים ככה כמעט מתכופפים ונופים. אז אתה מבין שיש בחוץ רוח. אבל זה הבנה תיאורטית. אתה פותח רגע את החלון, אתה שומע את השריקה האדירה של הרוח, אז אתה כבר חווה את המערכת הסוערת. דוגמה לזה זה שיש לנו כאן חוויה של הבינה, אבל בלי תוכן, מפורש. אז אם הבהרנו את המושג של האיך, שהמושג של האיך אצל הרב הנזיר הוא לא דבר שולי, אלא דבר מאוד מאוד יסודי ועמוק, נוכל אולי להמשיך הלאה. אומר הרב הנזיר, אני מקריא מתוך הרעיון המוקלט שקליט בסוף ימיו, היסוד של הגיון השמי העברי הוא מובן, הוא מופיע בשירה, פרקי תהילים, באשרי תמימי דרך, שזה פרק קופיוטי תהילים, בלי ניגון, זה דברים מתים, זה דברים יבשים. כשמתחילים לשיר את זה, בניגון היוצא מעמקי הנשמה, לא סתם ניגון, ממילא, כאילו מאליה, זאת אומרת, אתה מתחיל ללמוד, מנסה ללמוד, לא כל כך מצליח, זה יבש, מדבר, מתחיל לנסות לנגן את דברים שקשורים, מעמקי הנשמה שקשורים לתוך אותו תוכן שאתה מנסה ללמוד אותו ומתקשה בו, אז הדברים מובנים, במובנם המקורי והאמיתי, כמו שהם יוצאים מפי המשורר הקדוש האלוקי העתיק. זאת אומרת, יש לנו כאן איזו דרך מסוימת, שבו אנחנו מצמידים ניגון לתוכן שאנחנו לא מבינים אותו, אבל ההצמדה היא לא הצמדה מקרית סתם, שאני מכיר איזה ניגון במקום אחר. אני מנסה ללמוד את הלימוד הזה, ואז תוך כדי לימוד אני מנגן איזה ניגון, והניגון איך שמשתלב לי עם העומק של הדברים, ואז פתאום הדברים מובנים. והם לא יבשים, והם חיים. והדברים האלה מופיעים בכמה מקומות אצל הרב הנזיר, אם תראו דוגמה לפני כן, שהוא דבר על אשרי תמימי דרך, ועוד כמה מקומות. לא אריך ולא עוד מקומות נוספים. דרך אגב, הרבה הרבה מהמקורות האלה אפשר למצוא באתר שלנו, במכון, בדוגמאות וציטוטים בתוך דבר הרב הנזיר. חלק מהדברים גם עדיין לא יצאו לאור. עכשיו, עם הידע שיש לנו, ננסה להסביר את העומק של הדברים. כך, הרב הנזיר אומר כך, יש מושג של הבנה שטבעית, לוגית, שקשורה בהישג והיקש וכל מה שאדם עושה מתי שהוא לומד דברים ומתלבט בהם, והיא תבואה בתוך האדם, הבינה הזאת, ההבנה, והיא מביאה אותך להבין דברים. ואם יש לך בעיה עם ההבנה, אז אתה לא מבין, אבל כי לפעמים אי אפשר להבין קשר בין חלק משפחת ראשון של משפט לחלק שני, אם אתה לא עושה איזה מין תהליך של הבנה. אבל זה נמצא בתוך העולם הפשוט, הרגיל, של דברים רגילים שאפשר להבין, אז אפשר להשתמש בהבנה הזאת. אבל לפעמים יש לנו דברים עמוקים, שהמערכת הרגילה, הלוגית שלנו, לא מצליחה לפנח אותם, ולא מצליחה להבין מה הקשר בין דבר אחד לשני. ואז, מה עושים? מתחברים לאיזה מין הבנה תיאורטית מופשטת. לא קשורה לתוכן, אבל בכל זאת לא קשר אותה לתוכן. אתה מתחבר אל אותו עולם הזה של הניגון, שהניגון עצמו הוא הבנה. זאת אומרת, הוא גם משל להבנה אצל הרב הנזיר, אבל הוא לא רק משל. זה מין חוויה של הבנה. ואם באמת הניגון הזה קשור אל תוכן הפנימי של הדברים, אז אתה תבין את הדברים, ויהיה לך התחושה עמוקה של הבנה של הדברים אפילו, שאתה לא יכול להבין אותם ואפילו להסביר אותם בדרך הפשוטה. זאת אומרת, בשביל להסביר אותם אחר כך למישהו אחר, אתה צריך לעבור למושג הזה של תוכן, של מה, של דעת, ואז להביא אותה אל האדם האחר. זה מאוד מאוד מזכיר את מה שאדמו"ר המצאי אומר. זאת אומרת, שעל ידי ניגון אפשר באמת להבין דברים שאפשר להבין על ידי השכל. אז הרב הנזיר יסביר את זה, כי הניגון עצמו היא הבנה, היא תחושה של הבנה, היא עומק של הבנה, הניגון. אבל הבנה בלי תוכן. אתה מצמיד אל הניגון את התוכן, שאותו אתה לא מבין, פתאום אתה מרגיש תחושה של הבנה. אבל זה לא רק תחושה מקרית, אלא זה באמת... כפי שאם באמת הדברים הם עמוקים ורציניים ואתה באמת כנראה בדרגה של הרב הנזיר, אז זו באמת ההבנה הפנימית של הדברים. וכך הוא יישם. אבל אי אפשר להעביר את זה למישהו אחר, אז אי אפשר להבין את זה למישהו אחר, אז הוא אומר לזה, אומר האדמו"ר האמצעי, שזה לא הבנה באמת. שזה לא... איך קורא לזה הרב האדמו"ר האמצעי, שזה... לשון שלו, זה למעלה מן השכל, זה כאילו משיגו בעיני שמחו ממש, אף על פי שבאמת עדיין אין עמקות המכוון נתפס בהשגה שבמוחו. זה עדיין לא ממש נתפס. זה לא הגיע לדרגה הזאת שאתה יכול להעביר למישהו אחר. אבל לרב הנזיר זה לא אכפת. כי אצל הרב הנזיר העיקר זה הרוח. הרב הנזיר כל ימיו שאף להגיע לרוח, לרוח הקודש, לרוח, כאילו איזה מקומות אחרים. אז זה לא כל כך חשוב שאני לא יכול להעביר את זה למישהו אחר. ברגע שאני קשור אל אותה רוח עמוקה של הדברים האלה, זה העיקר. הנביאים שפעו כל ימיהם ושאפו להגיע לרוח הקודש. בסופו של דבר, נביאים שסוף בית שני שאפו והגיעו לרוח הקודש, אבל התוכן של הדברים היה תוכן היום ונורא זוועה, אבל בכל זאת הם לא היו מוכנים כל כך מהר לוותר על הנבואה שלהם. כי עצם החיבור אל הרוח של הדברים הפנימיים יש בו מעלה גדולה. וכך הרב הנזיר, חשוב לו החיבור אל הרוח. לכן אם אני לא יכול להעביר את זה ממש בצורה פשוטה למישהו אחר, זה לא כך חשוב. ואולי בזה נציין את ההבדל בין האדמו"ר האמצעי, חסידות חב"ד, לבין עולמו של הרב הנזיר. חסידות חב"ד חידשה, או לא חידשה, אלא הדגישה את המושג דעת, חוכמה, בינה ודעת. חסידות חב"ד חשוב את הדעת, שזה יגיע לדרגה כזאת שאפשר להעביר ולסדר למישהו אחר. אז באמת הניגון מעלה אותי לדרגה מסוימת, אבל אני לא יכול להגיע לזה. אצל הרב הנזיר חשובה עצם הרוח, עצם הבינה וההבנה, ולכן ההתייחסות שלו אל הניגון היא אחרת. טוב, זה היה כאן היום. אפשר לשאול. כן, אם אתה מתחבר אל הניגון, כמובן, אם כולם מתחברים אל הניגון, אבל להסביר את זה בכלי הספר, כן. זה דרך מסוימת, כן להבדיל אחרי, זה לא מילים. אני קצת מסתייג במושג חוויית הניגון, כיוון שאצל הרב הנזיר, הבינה היא חלק מהעולם ההגיוני, ההיגיון, ההיגיון השמי. זאת אומרת, זה לא חוויה כפי שאנחנו בדרך כלל מדברים, שזה חוויה שהיא מנותקת מהעולם. החשיבה... אבל זה לא רק חוויה של הבנה, זו הבנה. טוב, אז זהו, זה בדיוק הנקודה. כשאנחנו מדברים הבנה בשכל, אנחנו מתעסקים עם טרמינולוגיה מסוימת, ולא ברור, זאת אומרת, באמת, האדמו"ר האמצעי מדבר על שכל, על חוויה בשכל. המושג שכל צריך להבהיר בדיוק על הטרמינולוגיה שאנחנו מדברים בשביל להבין אחד את השני. אבל הרב הנזיר אצלו היה מאוד 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 חשוב להבהיר שאנחנו לא מדברים כאן על דבר רגשי, אלא אנחנו מדברים כאן על חלק מהעולם של, של ההשגות של האדם, של השכל מה של האדם, והוא בנה את כל המערכת הפילוסופית שלו לקראת המערכת הזאת שקוראת לה מערכת שמעית, שהמערכת השמעית באמת מתעסקת בדיוק עם הנושא הזה, עם אותה בינה, עם האיך. לכן להגיד שזה רק חוויה כפי שבדרך כלל אנשים מדברים פה על מושג חוויה. אז נתתי כאן כמה דוגמאות. האיך זה הדרך שבה הדבר מופיע. הדרך שבה הדבר מופיע זה גם כן חלק מהמערכת השכלית. אם אני אתן לך דוגמה, כולנו בתור אנשים קצת יותר מבוגרים יודעים שאם הילד שלנו מתנדד על כיסא, ככה הלוך וחזור, והכיסא עומד ליפול, עוד שנייה אחת הכיסא הזה יהיה לרצפה. הילד לא מבין את זה עדיין. אבל אנחנו שיש לנו ניסיון, אנחנו יש לנו הבנה תהליכית, אנחנו יודעים שעוד רגע זה יהיה לרצפה. אז כולנו יודעים, חווים את זה, שיש מושג כזה של הבנת תהליך. הבנת התהליך, ושלא קולטת את דבר עצמו. הדבר עצמו זה לא תהליך, דבר עצמו זה תוצאה של תהליך. התוצאה של התהליך, שילד יהיה מרוח על הרצפה ויהיה צרכות בבית. זו התוצאה. ההבנה, אני מבין את התהליך שזה הולך לקרות, שזה קורה כרגע. ההבנה הזאת, בצורה מופשטת, בלי התוכן, היא נקראת הבינה, זה האיך. איך שהדברים עוברים. ואפשר להשליך את זה בכל מיני רמות של עומק. וזה דבר שהניגון באמת מבהיר. אם מישהו יודע, ניגון מבהיר באמת מין תהליכים כאלה. וניגון קשור לפונקציה של זמן. זמן משמעותו, זאת אומרת, בלי תהליכים, בלי שינויים, אין משמעות בלי על הזמן שלנו. זאת אומרת, המוזיקה באמת יוצרת תהליך מסוים. תהליך מלאכותי שאנחנו יצרנו, אבל תהליך. וזה הערך, אבל זה נושא לעוד הרצאות נוספות ועברות ועבר במקורות. כל הנבואה של, כל ספר, כל הנבואה של הרב, שרב הנזיר מבוסס וממוקד לנושא הזה, לכן אני לא יכול יותר מדי להעריך בזה. אבל זו הנקודה. דרך אגב, החלק הפנימי שלא הופיע בכל הנבואה, החלק השלישי, הוא מדבר באמת על הניגון. Okay.